בוקר טוב, יונתן ליס, הכתב המדיני של הארץ, מה העניינים?
בוקר טוב, גורי.
אתה בארץ? אתה שם?
אני בארץ, אני בארץ.
חשבתי אולי תיסע, אני לא יודע.
אולי, כן, אולי יש לך טיול לדוחה.
חשבתי.
כן, לא הייתי מתנגד, אבל זה פסגה שלא נותנים להשתתף או לעקוב אחרי המקרוב.
מה הלו"ז שם?
רגע, יש לי את השאלה הטיפשית ביותר בנושא הפסגה הזאת. תגיד, המשלחת הישראלית מביאה משהו? כמו כזה שי, משהו, באים באווירה כזאת של אנחנו מעוניינים, איך הם באים? באווירה של אוקיי, אנחנו פה, או שלום, באנו, כמו שסבתא שלי הייתה הולכת לרופא, תמיד מביאה משהו.
יש לי תקופה שזה יותר דומה לשלום באנו, שאת מתארת.
הבנתי.
אוהבים בכל זאת.
מה הלו"ז עכשיו של הפסגה?
אנחנו לא מאוד יודעים, כלומר הכל מאוד גמיש ונזיל. בסופו של דבר מה שאנחנו אמורים לראות היום זה פגישת פסגה, כמו כמה וכמה שראינו בתקופה האחרונה, בלי נוכחות של חמאס. אז נראה את הצוות הישראלי, את ראש ה-CAA, את ראש ממשלת קטר, שהוא בעצם השושבין הראשי של האירוע הזה, ואת ראש המודיעין המצרי יושבים בחדר אחד ומנסים לסגור פינות, שוב, במעמד צד אחד, בתקווה שאחר כך אפשר יהיה לגייס את חמאס, אולי היום, אולי מחר, אולי זה ייקח עוד כמה
חמאס ימים. נמצאים, איפה נציגי חמאס נמצאים בזמן הזה? הם גם בקטר? ממתינים לתורם כאילו?
תראי, באופן מעשי הם נמצאים בקטר כי הם גרים שם, כן? זה אותם...
לא, הנציגים חמאס. הרלוונטיים, אני מתכוונת.
למיתר הבנתי הם נמצאים בקטר, אבל הם לא רוצים להצטייר כמי ששותפים למהלך הזה, לפחות לא בשלב הראשון, לפחות עד שהם לא יודעים שישראל מוכנה לספק את הסחורה, להתגמש, שיש על מה לדבר, אבל אלה צעדים טקטיים, אני מניח שאנחנו נראה התחממות או התקרבות או שיחות, זה נקרא שיחות קרבה, שיחות שבהן שני הצדדים יושבים באותו מתחם או בשני מתחמים קרובים, ויש איזה מישהו שמדלג ביניהם ומנסה לגשר על הפערים.
עדיין בקטע הטכני, זה נמשך כמה ימים, זה יהיה רק יום אחד, הם יודעים כמה זמן זה ייקח?
התקווה והערכות הם שזה יימשך כמה ימים. האמריקאים רוצים להיכנס עכשיו לנתיב שהוא די חריג, שלא כל כך ראינו אותו בעבר, שבו יושבים עד שיוצא השן לבן. המערכות האמריקאים, הקטרים, המצרים כבר הודיעו שהם מוכנים להניח על השולחן הצעה שתגשר על הפערים, שזה דבר שלא ראינו עד היום.
עם כל הלחץ שכולם הפעילו, איך חמאס לא הגיעו לשולחן?
שוב, אני חושב שזה צעד טקטי שלהם, זה הדרך שלהם לנהל מסע ומתן, זה הדרך שלהם לעשות שריר ברגע האחרון ולהראות שהם לא בכיס של אף אחד.
רגע, מה זה התוכנית האמריקאית? כן, סליחה, תמשיך רק את המשפט.
לא, הכוונה היא בעצם לייצר איזשהו מנגנון פעיל מאוד, שאנחנו נראה אותו פועל בימים הקרובים, שבתוך יומיים שלושה אפשר יהיה להבין אם אפשר לקדם או להגיע לעסקה או לא. להפוך את הכל למסלול הרבה יותר אינטנסיבי, הרבה יותר דרמטי, ובאמת להגיע לשורה תחתונה, שזה דבר שלא ראינו בתקופה האחרונה, למעשה לא ראינו כמעט בכלל מאז השחרור הקודם בנובמבר.
ולפני כמה
אנחנו
חודשים...
אנחנו יודעים מה זה התוכנית המצרית אבל הזאת? התוכנית שאומרו, הנה, יש לנו תוכנית על להניח על השולחן. אנחנו יודעים מה הדבר החדשני בה?
כן ולא, אנחנו לא יודעים את הפרטים. אנחנו יודעים שכל מה מדובר על המתווה הרגיל, המתווה שאנחנו מכירים, שהוא בעצם גלגול של מתווה שרץ בין הצדדים כבר הרבה מאוד חודשים. אבל יש הרבה מאוד מקומות שבהם ישראל וחמאס לא מסכימים. הרבה מאוד מקומות שבהם שני הצדדים לא דנו וברור שיהיו ביניהם מחלוקות, למשל זהות האסירים שישוחררו, המפתח לשחרור האסירים, מהם החטופים שחמאס מתכננים לשחרר בכל אחד מהשלבים. כל השאלות האלה זה שאלות שיכולות לפוצץ את ההסכם אם לא יהיו הבנות, ולמיטב הבנתי המתווכות מצרים קטר מנסות להגיע להבנות בנושאים האלה. עכשיו מצרים יש לה עוד נקודה אחת שבה היא שחקן מפתח, וזה עתיד ציר פילדלפי, עתיד מעבר רפיח, זה אזורים שבעצם ישראל לא רוצה לעזוב, לפחות לא בשלב הראשון, ורוצה שליטה אחרי שההסכן הזה יצא לפועל.
עדיין, אני קראתי אצלכם שכל הגנרלים בעצם אומרים, אנחנו נדע איך לחזור לציר הזה בפשיטות, לא חייבים שליטה מלאה, אבל נתניהו עומד על כך.
בדיוק, זה לא חדש. שיש פער בין נתניהו לבין מערכת הביטחון, שיש פער בין נתניהו לבין הרבה מאוד גורמים אחרים, גם הקהילה הדיפלומטית, ואני חושב שבשורה התחתונה גורל הסבב השיחות הזה תלוי בשני אנשים, ולנתניהו וסינואר, ככל שהם ירצו לממש עסקה ויסכימו להתגמש, אנחנו נראה התקדמות והתפתחות, וככל שהם יעדיפו מסיבותיהם שלהם, כן, נתניהו למשל, בגלל הצרכים הפוליטיים שלו, הרצון לא להפיל את הממשלה וכולי, אנחנו נראה איך הצדדים מתפסים.
אבל בשבוע שעבר גם פורסם אצלכם ששניים מה... אני, אולי זה לא היה אצלכם, זה נדב אייל. נדב אייל, סליחה. ששניים מהמקורבים של נתניהו כבר אומרים שהוא מודע לזה שזה הולך כנראה לפרק את הקואליציה שלו, אבל הוא מוכן לכך.
הוא מוכן, כן.
א', אנחנו נצטרך לחכות ולראות עד כמה הוא מוכן, ועד כמה באמת אלה הצהרות באוויר של אנשים בסביבתו שנועדו למשל... להקטין את הלחץ האמריקאי כדי שישראל תתייצב ותתקדם. אבל אני מזכיר לכם גם שאנחנו נמצאים בעיתוי מושלם מהבחינה הזאת. הכנסת נמצאת בפגרה, קשה להפיל את הממשלה של נתניהו עד אוקטובר הקרוב. הוא יכול לקדם עסקה עכשיו, הוא יכול לנסות לפייס את סמוטריץ' ובן גביר בשבועות שיבואו לאחר מכן, בתקווה שעד אוקטובר הוא יצליח לשקם את הקואליציה ואת הממשלה שלו, גם במחיר זה שהוא מחזיר את החטופים הביתה.
רגע, אבל זה לא העניין של החטופים, סמוטריץ' ובן גביר, זה העניין של האסירים. יש אסירים מסוימים שהם, אני מניחה שזה
יש,
על זה.
כן,
הדבר הזה, בכלל מצל. יש בו, הדבר הזה יש לו בכלל איזשהו סיכוי למסע ומתן, או שהצד העזתי יהיה מעוניין באסירים, שכולנו כבר יודעים מי הם.
אני חושב שיהיה קשה מאוד לנהל מסע ומתן על זהות האסירים, לפחות על חלקם. יש שאלות, שאלות צד כאלה, למשל, האם חמאס יסכים להגלות את האסירים האלה, ככה שהם לא יצאו לעזה או...
יש דבר כזה בכלל, יונתן, להגלות? אפשר להגלות? זה לא כאילו...
עשינו את זה כבר.
בטח, עשינו, מה קרה, זה אפשרי, וזה גם מופיע בהסכם, זה מופיע בהסכם. חמאס הסכימו לכאורה להגלות 50 מבין האסירים שישוחררו מגלינקוב בשמות שלהם. ישראל רוצה להגלות יותר, בטח אם חמאס יתעקש על שמות משמעותיים ודרמטיים.
אגב, ראינו שלהגלות אותם לקטר זה לא מונע פעילות.
זה לא הייתה הגליה.
זה לא שבמקום
אחר. אין הגליה לקטר. לא הייתה הגליה.
אז לאן ההגליה?
לא, ההגליה בעבר.
לא, לא הגליה. אני לא אומרת הגליה שזאת לקטר, אבל העובדה שפעילי חמאס שנמצאים בקטר, זה לא שהם עברו לעסוק באוריגמי.
זה נכון, אבל מצד שני לא תראי אותם מעורבים באופן מעשי ותיגועים כמו שראינו רק לפני כמה ימים, אמנם מחבל פשוט, כן, ולא דרג בכיר, אבל אדם ששוחרר בנובמבר וחזר לבצע פיגועים מחרידים נגד ישראלים. אני עדיין רוצה אולי להתייחס לשאלה הפוליטית, שהיא, אני חושב, אחד המנועים שמניעים את נתניהו בעניין הזה, ושאלת לגבי האפשרות שבעצם... ישחררו שמות גדולים, והאם הקואליציה תחזיק כן. מעמד בסיטואציה כזאת. ואני רוצה להזכיר לך שגם לבן גביר ולסמוטריץ' לא בטוח שיש אינטרס ללכת לבחירות, ושהפגרה הזאת בסופו של דבר גם עוזרת להם לא לעמוד בדילמה של האם להפיל או לא להפיל את הממשלה הזאת.
אתה רוצה להגיד לי שאם תהיה עסקה לא יהיה כינוס מיוחד של הכנסת, לא יהיה הצבעה, לא יהיה... יהיה בטוח.
השאלה שוב, מה המוטיבציה של הצדדים להפיל את הממשלה? יהיה כינוס מיוחד, אני מניח שיצטרכו לאשר את ההסכם, אני מניח שהם יעדרו או יצביעו אפילו נגד. מאוד יכול להיות גם שהם יפרשו מהממשלה, אבל פרישה מהממשלה לא אומרת הפלת הממשלה בהכרח. ואפשרויות המשחק סביב הדבר הזה, בעיקר כשגם האינטרס שלהם הוא לא בהכרח להפיל את הממשלה, כי בן גביר לא יחזור להיות השר לענייני ביטחון לאומי אחרי הבחירות, כמו שהסקרים נראים כרגע. וסמוטריץ' יכול להימחק, כמו שחלק מהסקרים מראים, ולכן האינטרסים פה הם יותר סבוכים ממה שנראה לעין.
ומה לגבי האינטרס החמאסי? זאת אומרת, הם בנקודה להערכתך
שהם מעוניינים להסכם הזה, כן.
תראו, בישראל יש כבר מידע כמה ימים טובים אפילו יותר מזה, על זה שחמאס מעוניין בעסקה, זה איתותים שהגיעו למתווכות ועברו לישראל.
אבל למה? מה חדש? למה עכשיו כאן? למה עכשיו כן?
אני חושב שפה בעצם יש עניין שאנחנו פחות שמים לב אליו, או התקשורת הישראלית פחות נותנת דגש. אנחנו קוראים לזה עסקת חטופים. בעולם הרחב קוראים לזה הסכם הפסקת אש.
בדיוק.
וחמאס רוצה להפסיק את הלחימה, חמאס רוצה להציל את אנשיו, חמאס רוצה לשקם את עזה, חמאס, תושבי הגדה, תושבי הרצועה, נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. אנחנו ראינו גם את השלטון שם, את חמאס מתנצל בפני התושבים על זה שהם לא מצליחים בינתיים להגיע לרגיעה או להשיב את המצב לקדמותו. יצאה הצהרה כזאת לפני חודש פחות או יותר, וזה אחד העיתותים שבישראל מסמנים כדי להראות עד כמה הארגון הזה כבר זקוק לשקט, לשגרה.
טוב, נקווה בשביל משפחות החטופים ואולי בשביל כולנו ובשביל העולם שיהיה כאן פתרון בפסגה הזאת. יונתן ליס, הכתב המדיני של הארץ, תודה רבה.
תודה רבה. בוקר טוב.
תודה רבה. 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 תוד